האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר, הגירה והפעם, שיחה עם הפרופסור צבי אקשטיין דקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה על הגירה כלכלית וכלכלת מהגרים עורכת ראשית, מאיה גייר
ערב טוב לכם. אתם על האוניברסיטה המשודרת המאה ה-21, ואנחנו בעיצומו של סמסטר ההגירה שלנו, בניסיון להבין את אחת התופעות המרתקות של זמננו, שכבר משפיעה לא רק על האיזון הדמוגרפי, גם על תמונת המצב הפוליטית ועל זו הכלכלית, וזה בעצם הגירה וכלכלה, נושא השיחה שלנו היום. איתנו פרופסור צביקה אקשטיין, דקן בית הספר טיומקין לכלכלה וראש מכון אהרון למדיניות כלכלית במרכז הבינתחומי הרצליה, וצריך לומר בעברו גם מהמשנה לנגיד בנק ישראל. שלום לך.
שלום.
אז אי אפשר לדבר על הגירה בלי לדבר על כלכלה, נכון?
רצוי שלא לדבר על הגירה ללא כלכלה, אבל אני אגיד, יש באמת סוגי הגירה שונים. יש הגירה שנוצרת כתוצאה ממאבקים פוליטיים, מאבקים צבאיים, מאבקים על שלטון, אולי אפילו כלכלי, אבל בעיקר פוליטי, ואז יש פליטים, ואז הגורם הכלכלי הוא הגורם הדוחף.
כן.
אז קודם כל, בצד הכלכלי יש את המרכיב הדוחף, ויש לעומת זה המרכיב המושך, שזה אולי ההגירות היותר גדולות בכלל. זה אנשים שבאים בגלל שמצבם הכלכלי לא כך טוב באיפה שהם נמצאים, והם רואים הזדמנות כלכלית בהגירה. והמרכיבים האלה של דחיפה להגירה לעומת המשיכה, הם המרכיבים הכלכליים המרכזיים בכל התהליך של הגירה.
ובעצם אתה מדבר על הכוח המניע להגירה,
המניע,
שהוא בין השאר כלכלי. אפשר גם כמובן לדבר על ההשפעה הכלכלית של ההגירה, מהרגע שהגיעו
בהחלט.
המאגרים.
אז יש את ההגירה של ארץ המוצא. מהם התנאים הכלכליים בארץ המוצא? אפשר להסתכל גם על ההגירה הגדולה מסוריה, כבעיה כלכלית.
באמת? כי בדרך כלל אנחנו נוהגים לחשוב על זה כעל הגירה מטעמי סיכון חיים.
בסדר, אבל הסיבה היא שכל התשתית הכלכלית של סוריה נהרסה. האוכלוסייה שנמצאת שם נמצאת גם בסכנת חיים, אבל חלק גדול יכול להיות לא בסכנת חיים, אלא פשוט במצב כלכלי ירוד עד כדי רעב.
זאת אומרת, אפילו הפליטות הזו, שהיא נתפסת בעינינו כבאמת איזשהו ניסיון להציל את החיים או להתמודד עם איום פיזי ממשי של מלחמה, גם מאחוריה יש סיבות
כן,
כלכליות.
גם בצד הכלכלי של הדוחף, אבל גם במושך. למה הם לא נוסעים מזרחה וגם מערבה? הם נוסעים מערבה כי התנאים הכלכליים יותר טובים. גם כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיות שמגיעות לישראל, יש גם את המצב הכלכלי בערך המוצא, ויש גם את המצב הכלכלי המשמעותי בארץ הקולטת. והמרכיבים הכלכליים האלה הם הגורמים הדומיננטיים לגלי ההגירה הגדולים בעולם. וגלי ההגירה הגדולים בעולם, אמנם אנחנו רואים היום הרבה גלי הגירה יחסית לסוף המאה ה-20, אבל למעשה סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 היו גלי הגירה בסדרי גודל יחסית לאוכלוסייה הרבה יותר גדולים, שכמעט כולם היו כלכליים.
כן.
במיוחד ההגירה הגדולה לאמריקות.
כן, ויש כמובן גם את ההגירה הגדולה של אחרי מלחמת העולם השנייה, גם שם הסיבות כלכליות, אבל בהחלט גם אחרות. אם אנחנו מנסים לסרטט מודל כלכלי לסוגי הגירה, איך הוא ייראה?
אוקיי, עכשיו אני רוצה להפריד בין שני סוגי הגירה. סוג אחד הגירה זה שבן אדם לוקח את כל משפחתו, מטלטליו, ועובר לארץ אחרת.
באופן חוקי, או לא בהכרח.
באופן חוקי או לא חוקי, אבל באופן חוקי, בוא נפריד את זה. זה גם שעניין החוקי הוא מאוד קריטי.
אוקיי.
שבן אדם שהמערכת מקומית מקבלת אותו, והוא לוקח את משפחתו, והוא מחליט שהוא מעתיק את מרכז חייו, את כל חייו, ממקום אחד למקום שני. בתהליך הזה, דבר ראשון, הוא צריך ללמוד את השפה המקומית, הוא צריך לקבל מה שאנחנו קוראים בכלכלה מיומנויות מקומיות, הון אנושי מקומי, ולהשתלב בשוק העבודה, כדי לפרנס את עצמו. ויש שאלה גדולה מאוד, מה המדינה הקולטת מקבלת אותו. ופה יש מגוון מאוד גדול בין מדינות מערביות היום. ישראל, מה שאנחנו קוראים עולים, מקבלים אולי את סל הקליטה הטוב ביותר שהיום קיים, וזה דרמטי בהצלחת ההשתלבות של האנשים שמאגרים, וגם שרוצים לבוא הנה.
ברור, אז זה סוג אחד של
מאגרים? זה סוג אחד, חוקיים עם כל המשפחה. סוג השני של מאגרים, מה שאנחנו קוראים מאגרי עבודה זמניים. ביניהם יש חוקים ולא חוקים.
כלומר, לא אנשים שהחליטו עכשיו, אני מעתיק את חיי, כפי שאמרת, למדינה אחרת, אלא אנשים שאומרים, אנחנו נבוא לפרק זמן קצוב, כדי להרוויח כסף, כדי, אני לא יודעת.
כדי אולי לעבור למקום הבא.
לעבור למקום
להרוויח
הבא.
להרוויח כסף, לפרנס את המשפחה.
אבל אין לנו כוונה להשתקע.
כן, והדוגמה שאנחנו מכירים בארץ, שהיא קיימת בכל העולם המערבי, זה אנשים שמגיעים הנה, אפילו חוקית. יכולים להיות חוקיים, כמו עובדים שבאים לעבוד אצלנו בבניין.
מה שמכונה עובדים זרים?
עובדים זרים אצלנו קוראים לזה. זה מאגרי עבודה זמניים, היו קיימים וקיימים בכל העולם המערבי, ויש כאן לא חוקיים. זאת אומרת, אנשים שמגיעים הנה, יש באופן לא חוקי גם את האפריקאים שהגיעו דרך מצרים, אבל יש תיירים שמגיעים הנה ונשארים פה ועובדים באופן לא חוקי. כל אחד מהסוגי הגירה האלה, יש לו השפעות כלכליות אחרות, ויש לו גם מניעים שונים. ההגירה הזמנית החוקית היא כולה לא כל כך נובעת מהאנשים שרוצים להגיע הנה במובן שהם הדומיננטים בהחלטה, מאחר וישנו ביקוש מקומי של אנשי עסקים שרוצים להעסיק אנשים בזול, יעילים, קרובים וטובים, כי הוא יכול לבחור אותם, כי יש היום בעולם הגלובלי, יש הרבה מאוד אנשים בעלי יכולות בעבודות פשוטות, בתאילנד ובסין ובהודו ובעוד מקומות, בסרי לנקה ובפיליפינים, שהם מוכנים לעבוד במחיר הרבה יותר זול ממה שקורה בארץ המפותחת, ואז יש את האינטרס להוזיל את כוח העבודה, ואז מביאים אותם באופן חוקי. ואותו צורך הוא גם הגורם הדומיננטי של הלא חוקיים, שמשתלב האם יש אכיפה כנגד עבודה לאנשים שאין להם אישור לעבוד.
אבל במקרה הזה בעצם מה שאתה אומר, שלגבי אותם מהגרים זמניים, גורמי לחץ או בעלי אינטרס או מניע בתוך המדינה, יוצרים מצב שבו יש ביקוש לידיים עובדות מבחוץ, יותר זולות.
הם עושים לובי פוליטי, תמיד הוא סקטוריאלי, כי הכוח הסקטוריאלי הוא זה ש... גורם לזה. בישראל הכוח הסקטוריאלי הוא בשלושה ענפים, בחקלאות, בבינוי ובטיפול באוכלוסייה הבוגרת, מה שנקרא עובדי סיעוד. שמה נוצר הכוח הפוליטי שקיבל את האישור.
אז בוא נשמע בנקודה הזאת אחד מאנשי הלובי החקלאי, מתוך הפגנת החקלאים באוגוסט 2015, אז הם אמרו שאין מספיק עובדים זרים ויש סכנה לענף.
בלי עובדים זרים, כל מדינת ישראל תשלם את המחיר הזה. לא רק במעם, לא רק בהיטל בצורת, תשלם את זה על ידי זה שכל הירקות יעלו בצורה כזאת, שעוד פעם רק העשירים יוכלו להחזיק את הגווניות בסלסלה של המטבח ושל הסלון.
הדבר העיקרי הוא שאין אלטרנטיבה של עובדים מקומיים במקום העובדים הזרים. היינו רוצים מאוד לקלוט עובדים ישראלים, והיום פורסמו נתוני אבטלה חדשים. עדיין, כל עובד ישראלי שמגיע לחקלאות, בין חצי שעה לחצי יום הוא נעלם מהשטח. אנשים לא מוכנים לעבוד בשטח, ולכן אנחנו צריכים את העובדים הזרים וצריכים אותם דחוף ומהר.
בעצם יש כאן שני טיעונים. האחד, אין לנו ידיים עובדות שמוכנות מתוך השוק המקומי לעשות את העבודה שהעובדים הזרים עושים, והשני, העובדים הזרים הם באמת יותר זולים, וזה בסופו של דבר מועיל לצרכן הישראלי, כי הוא מקבל ירקות ופירות במחירים יותר זולים. אז מבחינה כלכלית, לכאורה יש פה היגיון.
בוא נתחיל בזה. קודם כל, בכל העולם עובדים זרים זמניים בתחום החקלאות היא תופעה יותר רווחת כמעט מכל ענף אחר. בארצות הברית, גם באירופה. אבל בחלק ממדינות העולם, במקום להביא עובדים שייצרו לנו עגבניות זולות, אפשר לייבא עגבניות זולות.
אבל יש אינטרס אולי לא לנו לשמור על הכלכלה הישראלית, התוצר ארץ ישראלי.
הוא לא תוצר ארץ ישראלי, הוא תוצר של עובדים זרים, זאת אומרת. אבל בוא נשאיר את הצד הזה, האם האדמה מועבדת וכן הלאה. בוא נשאיר רגע את הנושא הזה בצד. אז הצד הכלכלי הוא בעצם שמאחר ואנחנו מגבילים את היבוא של ירקות ומוצרים אחרים, זולים, ממדינות שבהם יש עובדים יעילים זולים, אז אנחנו מייצרים את זה על ידי עובדים מתאילנד, שהם מאוד נוחים, כי הם גרים צמוד לחקלאי.
כן.
לחקלאי בעצם יש איזשהו מרכיב של שליטה עליהם. הם יעילים, כי הוא בוחר רק יעילים, כי הם בוחרים מתאילנד, יש הרבה אנשים, והם יחסית מוכנים לעבוד בשכר הרבה יותר נמוך מהשכר הישראלי, בגלל שהשכר האלטרנטיבי שלהם בתאילנד הוא פי עשר יותר נמוך.
אבל זה כאמור מצב ארעי, ואנחנו מבחינים בין המצב הזה לבין מהגרי הקבע.
בדיוק.
שעבורם יש תהליך אפילו מובנה, נכון, שבמודלים הכלכליים ממש מתארים את שלביו. אם קודם כל יש לנו הגירת עבודה זמנית של עובדים צעירים, ללא כוונה להשתקע במדינת היעד, באיזשהו שלב הם נשארים במדינת היעד, או לפחות הקבועים, מתחילים לפתח רשתות חברתיות, נכון, אחר כך יש לנו איחוד משפחות, מתחילים להיות יותר מודעים לאפשרות להשתקע לטווח ארוך, ובסופו של דבר יש כבר השתקעות קבע.
תראי, ההגירה באמת, אנשים שבאים מרצונם ומרצון המדינה הקולטת, הגיל הממוצע שלהם יחסית צעיר. כן. למה? כי יש עניין של השקעה. ולהשקיע בהגירה כמובן לוקח אנשים יותר צעירים, אנשים דרך אגב אמביציוזים יותר, אלה שמאגרים באופן קבוע.
כלומר, אלה שמלכתחילה מוכנים לקחת את הסיכון ולעזוב למדינה אחרת.
לקחים את הסיכון, הם יותר...
יותר שפתנים, מוכנים...
הם יותר שפתנים, הם משקיעים יותר.
לקחת את גורלם בידיהם.
המדינה האחרת קולטת אותם. התרומה שלהם לכלכלה היא מאוד חיובית בדרך כלל. זה בדרך כלל אנחנו מוצאים שהתרומה שלהם היא גבוהה בגלל ההשקעה הגבוהה שלהם. והשאלה המרכזית בארצות הקולטות הגירה, זה האם לעשות הגירה סלקטיבית לפי היכולות,
כן,
של האנשים שנכנסים. ארצות הברית למשל, למעשה יש להם הטיה בצד החוקי לאנשים בעלי השכלה גבוהה. אנשים שבאים ולומדים בארצות הברית בהשכלה גבוהה, וארצות הברית הפכה להיות ארץ קולטת מדענים,
כן,
שאפתנים.
ולא רק זה, רוב האקדמיה האמריקאית, או חלק גדול ממנה נגיד, הם לא אמריקאים.
בדיוק. והתהליך הזה... למעשה מושך את ארצות הברית להיות הארץ המשמעותית ביותר בפיתוח טכנולוגיות, בכל הפיתוחים וההצלחות הגדולות. אבל יש להם גם הגירה אחרת, והגירה שטראמפ מתנגד עליה,
כן,
זה היה הגירה שבחלק גדול ממנה היה לא חוקי.
ואם אתה מזכיר את טראמפ, אז בו באמת נשמע חלק מקמפיין הבחירות שלו, שבעיני רבים אולי אחד הדברים שדחפו אותו למשרת נשיא ארצות הברית, היה נגד המאגרים, בואו נשמע אותו. Immigration, we're either a country or we're not. We either have borders or we don't. So with immigration, you better be smart and you better be tough, and they're taking your jobs and you better be careful. You better be careful. אז טראמפ מזהיר מפני המהגרים, או שאנחנו מדינה או שאנחנו לא מדינה, אנחנו צריכים להיזהר מפניהם, הם ייקחו לנו את העבודות, וזה בעצם איזה ניגון על פחד קמאי מהזר שמגיע לגנוב לי את המשרות, או שזה תיאור אמיתי של המצב בארצות הברית?
אני אגיד את המצב בארצות הברית המיוחד בהיבט הזה, שישנה בארצות הברית, כמו במדינות אחרות, כולל ישראל, יש אנשים, כמו שתיארנו אותם, שהגיעו לארצות הברית לתעסוקה ללא אישור. והם חיו בארצות הברית ונשארו בארצות הברית כי רשויות האכיפה לא אכפו עליהם לחזור לארץ המוצא שלהם. והאכיפה בארצות הברית, כמו דרך אגב במידה רבה בישראל, על ההגירה הזמנית הלא מאושרת, הייתה מאוד רופפת. ואז מה שקורה בארצות הברית, שאתה מתחתן ואתה משתקע, אבל הילדים שלך שנולדו בארצות הברית הם כבר אזרחי אמריקאים.
כן.
והם כבר לומדים במערכת הציבורית, כי אתה חייב לתת להם שירותים, ובמיוחד חינוך לילדים, כמו שאנחנו נותנים למאגרים שישנם כאן, ונמצאים באופן ללא אשרה, אבל בעצם...
מה שמעלה בעיות אחר כך עם באמת ילדי הפליטים, שלומדים כאן כישראלים, ואחר כך...
בדיוק, ואז קובעים תאריך שבו זה... כן קורה ותאריך שלא קורה, ואז יש לך תמיד ילד שנולד יום אחרי התאריך הקובע, והוא מדבר עברית, והוא חי פה והוא חי כמו ישראלי, אותו דבר קיים בארצות הברית. עכשיו, זה נכון שההגירה הזמנית יש לה אפקט שלילי על השכר של האנשים בארץ הקולטת, שיש להם מיומנויות תעסוקה דומות.
כן.
כלומר, אם מגירים מאגרים ללא השכלה, בעבודות פשוטות, עם פחות מ-12 שנות חינוך וכן הלאה, הם מגדילים את עצה העובדים לעבודות שלא דורשות השכלה, והם גורמים בשוק לכך שהשכר יורד בתחום הזה. בדרך כלל, מאחר והם גם מוגבלים להיות בענפים מסוימים שבהם אין אכיפה, אז המקומיים, אפילו בהכשרות דומות, פשוט עוברים לענפים אחרים, שבהם הם יכולים קצת לפצות את השכר שלהם כלפי מעלה, ואז נוצר המצב ששמענו אצל החקלאים, שאין מקומיים שרוצים לעבוד. והתופעה הזו, שהיא תופעה כלכלית, היא נוצרת כתוצאה מההגירה הזמנית, שיכולה להיות עם אשרה או ללא אשרה, שדוחפת את השכר כלפי מטה. וכשאתה פונה פוליטית לאוכלוסיות שנפגעו מהתהליך הזה, אז אתה מקבל את הקולות שלהם. גם קיים מרכיב פסיכולוגי אנושי, אנשים לא אוהבים, לא אוהבים את האחר, זו תופעה.
אבל האם הטיעון הזה של טראמפ נתמך על ידי עובדות?
הטיעון שיש לך עובדים, הגירה לא חוקית, ללא הכשרה מקצועית, גורמים לירידה בשכר, יש על זה עובדות, יש על זה מחקרים, גם בישראל, גם בארצות הברית.
והמספרים שלו מדויקים בהקשר הזה?
מספרים, אני לא חושב שהוא קרא את העבודות האלה. הוא יותר משחק את זה על הצד התקשורתי, פסיכולוגי, בהיבטים הללו, ויוצר אווירה נגד מאגרים, שהיא אווירה שמאחדת אנשים שיש להם, הייתי קורא לזה בכלל, אנשים שלא אוהבים את הדייברסיטי, לא אוהבים את המגוון. אני לא
בצד הזה של המתרס.
אני לא בצד הזה של המתרס. אני חושב שאחד הדברים הנהדרים בארצות הברית זה המגוון הגדול, והתופעות שעלו שם בארצות הברית מהצד השני, של שופט ממוצא מקסיקני, או גיבור ארצות הברית במלחמת עיראק ממוצא מוסלמי, זה דוגמה של משפחות עם, לא מהגירה לא חוקית, אלא כן. הגירה חוקית, הגירה על בסיס של הון אנושי שתיארתי, שתרמה המון לארצות הברית. ולכן הדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים, הם הרבה יותר מורכבים מבחינת המדינה. אני חושב שהמדיניות הנכונה לכל מדינה, אני מדבר שם מבחינה כלכלית, זה כן. מאוד חשוב להבין את זה, זה למנוע הגירה ללא אשרות, בעיקר על ידי אכיפה על המעסיקים, כנסות מאוד גבוהים על מעסיקים, מונעים הגירה לא חוקית.
ושוב, הנה התמריץ או האי-תמריץ הכלכלי, העונש הכלכלי.
ברגע שמשנים את התמריץ הזה, למעשה יש לזה יתרון מאוד גדול, כי אז, היום, במיוחד בשינויים הטכנולוגיים, בענפים שלא מאפשרים להביא עובדים זולים, תגבר ההשקעה בטכנולוגיה חדשה, תגבר ההשקעה בהון נוסף, והפריון של העובדים בענפים האלה יעלה.
כן.
היצור יהיה יותר יעיל, שמתאים לאוכלוסייה המקומית, וכשמדברים על הגירה, צריכים לעשות את ההגירה באשרות, ממותנת, אבל מאזנת בין האנשים עם היכולות שהם מגיעים, שזה דבר מאוד חשוב. ועוד נגיע לשם,
אבל אם אתה מדבר על המודל הזה כעל מה שצריך להתרחש בארצות הברית, אני שואלת את עצמי אם הוא גם תקף לאירופה, אם אפשר לדבר על גל ההגירה הנוכחי באירופה במונחים האלה, אולי אפילו לשאול איך הוא בכלל משפיע על הכלכלה האירופית. אפשר לדבר על זה כבר?
בהחלט. אני חושב שאירופה צריכה לקבל החלטה משמעותית. אם אתם נותנים למאגרים לבוא, אתם צריכים לקחת את המודל הישראלי של קליטת עלייה כמודל הנכון של קליטת המאגרים.
כלומר, השקעה משמעותית במאגר.
השקעה משמעותית בעון האנושי של המאגר, של השתלבות שלו בתעסוקה, לתת לו אפשרות ללמוד בהשכלה גבוהה, ואז ברגע שהמאגר ירגיש שהארץ הקולטת רוצה אותו ונותנת לו את הכלים להשקעה בהון האנושי המקומי, ההשתלבות שלו תהיה הרבה יותר טובה, הוא יצא מה שנקרא מעגלים הפנימיים שלו ולא יגור בגטאות מוסלמיות, כדי להגן על עצמה וליצור לו כלכלה נפרדת, ולהפך הוא יחפש את המרחב שלו, והדור השני והשלישי למעשה יהפוך להיות חלק מאירופה.
כלומר, אתה אומר מבחינה כלכלית יש כאן השקעה משמעותית מאוד, מסיבית, בדור הנוכחי של המאגרים, שהפירות שלה לא ייקצרו עכשיו, הפירות שלה ייקצרו בעוד 20, 30, 50
שנה. הפירות גם ייקצרו עכשיו, כי אם הם ישקיעו בעון האנושי שלהם, אז קודם כל הפגיעה באוכלוסייה החלשה באירופה תהיה יותר קטנה. התמריץ של המאגרים, בגלל שהם באו עם המשפחות שלהם, להשקיע ולהתרחב יהיה הרבה יותר גדול, ומה שנראה באירופה זה שזה ייצור להם, באירופה אחת הבעיות הכלכליות המרכזיות זה שיש הזדקנות האוכלוסייה, ולמעשה זה ייתן כוח עבודה מסיבי עם אמביציה גבוהה להשתלבות בתוך כלכלה, ויכול להצעיד את אירופה למספר שנים הרבה יותר טובות ממה שאנחנו רואים עכשיו, וזה קריטי. האם אירופה תעשה את זה נכון?
זה מעניין, כי אתה מדבר מתוך זווית ראייה כלכלית טהורה.
היא כלכלית, אבל אירופה... היא חברתית. צריכים להבין את זה. הכלכלה יוצרת את החברה, וההזדמנויות למאגרים שבאים, מי שהגיע לשם מבין האוכלוסייה הסורית, זה האוכלוסייה היותר אמביציוזית,
כן.
היותר משכילה, הם צריכים לעשות טוויסט בחשיבה שלהם, ולחשוב שהם רוצים לתת לו סל קליטה, וההשקעה הזו בסל הקליטה שהם ייתנו לו, יכולים ליצור באירופה מדיניות שהיא תיתן צמיחה כלכלית וחברתית.
אבל האיחוד האירופי כרגע הוא לא בכיוון הזה שאתה מדבר עליו.
אני חושב שיש הבדלים גדולים בתוך האיחוד האירופי. עד כמה שאני קורא, גם מרקל שתומכת בצד ההומניטרי, לא שם מה שאני אומר.
כן.
והיא צריכה להקשיב לכלכלנים שלה שמדברים על הנושא הזה, כי זה בדיוק הדילמה. האם המיליון ומשהו, או 2 מיליון איש האלה שהגיעו לאירופה, יעברו עליה איזה אבן רחיים שתדחוף אותה למטה עם בעיות חברתיות ענקיות בעתיד, או שזה יהיה מנוע צמיחה אפשרי משמעותי. אני חושב שזה תלוי מאוד במדיניות, כמובן גם באווירה,
כן.
אבל המדיניות הכלכלית היא קריטית. אני אגיד את זה בצורה אחרת, זה לא שכלכלנים מתעלמים מההיבטים הפוליטיים והפסיכולוגיים והחברתיים. הם רק נותנים את המבט שהתמריץ הכלכלי, אני מזכיר את המילה החשובה, התמריץ הכלכלי, הוא יותר דומיננטי מהדברים האחרים, בסופו של דבר, בתופעות ההיסטוריות.
אז בואו ננסה ליישם את זה גם על ישראל. במובן מסוים, ישראל היא סיפור באמת יוצא דופן בכל מה שקשור להגירה. איך אתה רואה את זה מתוך זווית הראייה הכלכלית?
ישראל זה הדגם הכי טוב להבין את ההגירה, גם בנושא של המצב הכלכלי והפוליטי במדינות המוצא, וגם המצב הכלכלי כאן. למה? כי בעצם, אם נסתכל על ישראל, אז היהודים היגרו מאירופה לארצות הברית. מ-1880 התחיל גל הגירה ענק מאירופה, כשהיהודים הביאו בו אחוז מאוד משמעותי יחסית לכמות היהודים. 2 מיליון יהודים היגרו מ-1880 עד 1920 לארצות הברית. גל ההגירה הזה בעיקרו היה ממש כלכלי. היו קצת פוגרומים, אבל היום אנחנו מוצאים שהפוגרומים שהיו, הם היו מרכיב מאוד קטן. מרכיב המשיכה הוא היה דומיננטי. מה שקרה בארצות הברית, המדיניות אנטי-הגירה שאנחנו שומעים עליה היום, החלה בארצות הברית ב-1921-22 עם חקיקה שהפסיקה את ההגירה. זה היה מהלך דרמטי ליהודים, כי המהלך הזה למעשה סגר גם בארצות הברית ובמקומות אחרים מגבלות על הגירה, כשבעיקרן נבוא מאותם סיבות של היום, שההגירה הגדולה משפיעה לשלילה לאוכלוסייה הקיימת, במיוחד בעלי הכנסה הנמוכה.
כן.
ואז בעצם התחיל גל ההגירה המשמעותי לארץ ישראל.
רגע, אתה פה לוקח את כל הנרטיב הציוני והופך אותו על פיו. לא עלו מאידיאלים ציוניים, לא עלו מאימת הפוגרומים.
תמיד היו
עלו
כאלה.
עלו לארץ רק כי אמריקה סגרה את שעריה.
אמרו, העיקר גל העלייה לישראל התעצם כשנסגרה האופציה להגירה לארצות הברית. לא אמרתי כולם, אבל סבא שלי ברח באמת בצורה יוצאת דופן ב-1930 מאוקראינה הקומוניסטית. והוא רצה להצטרף לאחיו בניו יורק, אבל שהוא הגיע לפולין, התברר לו שהוא לא יכול להצטרף למרות שיש לו אח בניו יורק. ואז הוא היה ציוני.
כן.
זה לא שהוא לא היה ציוני. בארצות הברית הייתה תנועה ציונית מדהימה, אבל הם לא יגרו לישראל. ואז הוא קיבל סרטיפיקט ועלה לישראל, ואחר כך הביא את כל המשפחה שלו, ואנחנו כאן. והמרכיב של האופציות שקיימות הוא דומיננטי ביותר, ואנחנו יודעים את זה גם אחרי מלחמת העולם השנייה. העובדה שישראל למעשה הייתה פתוחה לאוכלוסייה היהודית אחרי מלחמת העולם השנייה, גרמה למיליון ומשהו יהודים, פליטי השואה, להגיע הנה, וגרמה ליהודים, פליטי ארצות המזרח, ארצות ערב, בעיקרם, שמצבם הכלכלי נעשה יותר גרוע, אבל לא רק זה, שהאופציה של מקום חדש נעשה יותר טוב, מ-600,000 יהודים ב-48, אנחנו היום מעל ל-6 מיליון יהודים כאן, וזה מהלך אדיר שבעיקרו הוא המשיכה של ישראל כמקום כלכלי יותר טוב. והעלייה הרוסית שהגיעה, ברית המועצות שהגיעה הנה בשנות ה-90, היא דוגמה פנטסטית של הגירה נהדרת שנקלטה בצורה יוצאת דופן בישראל.
רגע, הנה אתה עושה את זה שוב. אנחנו גדלנו על הסיפורים הציוניים של עלייה לישראל מתוך מניעים אידיאולוגיים בסדר מקסימום פוגרומים. אתה אומר, לא, הכל הוא בעצם כלכלי.
לא הכל, אבל הגורם הכלכלי היה דומיננטי, וגם איפה אתה יכול לבוא ואיפה אתה לא יכול לבוא. זאת אומרת, המגבלות הן היו מאוד מאוד דומיננטיות, וזה לא שהציונות לא היה מרכיב מרכזי. גולדה מאיר, המשפחה שלה הגרה לארצות הברית, והיא משם באה לישראל. כן. הייתה תנועה ציונית קטנה בארצות הברית, והיא הייתה משמעותית. זה לא שהיא לא חשובה. זה לא שהנושא הציוני והשאיפה הנפשית להגשמה אישית הוא לא חשוב. הוא חשוב, אבל בסופו של דבר, בגדול, במקרו, הנושא הכלכלי הוא מאוד מאוד קריטי.
והזכרת קודם את העלייה הגדולה מברית המועצות, שהיא באמת אתגר עצום מבחינת המדינה קולטת מדינת ישראל. בוא נשמע את ראש הממשלה נתניהו מתייחס לתרומה הכלכלית של העלייה הזאת.
מיליון עולים שהגיעו מברית המועצות לשעבר הצילו את מדינת ישראל. הצילו אותה דמוגרפית, חיזקו אותה ביטחונית, כלכלית, מדעית, בכל תחום. זה חלק אינטגרלי ממרקם החיים שלנו ועוצמה אדירה.
זה תיאור נכון? זאת אומרת, מבחינה כלכלית אפשר לראות את התרומה ברורה של העלייה הזאת?
בהחלט, והתרומה היא אדירה. אבל אני רוצה להגיד, היא לא שונה מכמעט כל ההגירה היהודית לארץ ישראל.
זאת אומרת, כל עלייה הביאה איתה פריצה דרך כלכלית.
כל העליות של שנות ה-50, אחד הדברים המדהימים, דרך אגב, מבחינה כלכלית.
כן.
כי בדרך כלל יש תיאוריה כלכלית שאומרת שאתה מוסיף אנשים, יש חוק התפוקה השולית הפוחתת, שאומר שהם מוסיפים, כל אחד מהם נוסף, מביא לעלייה בתוצר פחות. אנחנו מוצאים שכשהגיעו גלי העלייה הגדולים בשנות ה-50 וה-60, התוצר לנפש בישראל עלה הכי הרבה.
זה די מדהים בהתחשב בזה שההוצאה על ההשקעה בהם גם הייתה משמעותית נטל גדול על המדינה.
כן, אבל בגלל, בדיוק, השקיעו בהם, הם ראו את עצמם מקימים פה מדינה חדשה. האמביציה האישית של כל אחד מהם לעבוד ולתרום גרמו לכך שהתפוקה והגידול בתפוקה כיסו הרבה יותר ממה שהשקיעו בהם, וגרמו לכך שחוק התפוקה השולית לא יתקיים למעשה.
אז אם אני רוצה לחבר אותך, כי אנחנו כבר לקראת סוף התוכנית, למה שקורה היום, איזה לקחים אנחנו יכולים לגזור מהסיפור ההיסטורי, מההצלחות ההיסטוריות האלה?
אנחנו צריכים לעודד עלייה לארץ ישראל. אני חושב שיעדים של גידול האוכלוסייה פה, בכלל כל השאיפה המרכזית הציונית של גידול האוכלוסייה היהודית פה, וליצור פה תשתית כלכלית שיכולה לקלוט יותר ויותר אנשים שיבואו פה וישתלבו במדינה.
שמה זה אומר בפועל, תשתית כלכלית?
תשתית כלכלית זה לשפר את רמת החיים הממוצעת ואת ההזדמנויות. האוכלוסייה היהודית שנמצאת בחול היא אוכלוסייה עם השכלה גבוהה. אנחנו צריכים ליצור להם תשתית כלכלית שיהיה כדאי להם לבוא הנה, וכלכלית יוכלו לחיות פה לא פחות טוב משם, ומי שהעברית והיהדות וארץ ישראל חשובה לו, יבוא הנה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו צריכים למנוע, לדעתי, את ההגירה הלא חוקית, ללא אשרות, הזמנית, למינימום. אנחנו צריכים למנוע אותה באכיפה קשה על המעסיקים שמעסיקים אותם בניגוד לחוק. ואנחנו צריכים לצמצם למינימום הגירה זמנית שנובעת מצרכים של המעסיקים.
כלומר, עובדים זרים.
אני חושב שכן, בסופו של דבר, כי יש לנו, ברגע שאתה קולט, יש לנו באוכלוסייה הישראלית הרבה מאוד עובדים ברמת השכלה נמוכה, והכניסה של עובדים כאלה דוחפת את השכר של העובדים הישראלים למטה, ומונעת פיתוח כלכלי מסיבי. אז אני חושב שזה המסקנות די ברורות מתוך כל המחקר הכלכלי בנידון. בנוסף לכך, זאת אוכלוסייה שלא רואה את עצמה בעתיד משתלבת פה. היא לא יודעת את השפה המקומית, היא לא משקיעה בעונה, היא לא מביאה את המשפחה שלה. היא מהווה איזה קבוצת עובדים שולית במשק, שתמיד דוחפת את השכר של אלה שמתחרים איתם, הישראלים, כלפי מטה. וכל עוד שזה בכמויות לא גדולות, אז זה לא מהווה בעיה כמו שבארצות הברית, טראמפ הציג אותה. אני חושב שצריכים להמעיט את זה כמה שניתן, באמצעות חקיקה ואכיפה.
אז הנה, רשמנו לפנינו, אולי גם לתשומת ליבם של מקבלי ההחלטות. תודה רבה לך, פרופסור צביקה אקשטיין, על השיעור המאלף הזה בכלכלת.
תודה רבה.
ותודה רבה גם לכם, המאזינים, על זה שהעברתם איתנו את החצי שעה הנוכחית בשיחה על הגירה וכלכלה. אנחנו נמשיך כאן גם בשבוע הבא, בתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת, סמסטר ההגירה המאה ה-21. ערב טוב. Ba-da-ba-ba-ba, 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 ba-da-
האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ליעד מודריק שוחחה עם הפרופסור צבי אקשטיין, דקן בית הספר לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה, על הגירה כלכלית וכלכלת מהגרים. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גלץ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.